בריין, אני לא המטפלת שלך. אני לא יכולה לסבול את זה יותר. אני הולכת להוביל חיים אחרים עבורי. להתראות. היי, שלום. אתם מאזינים לפודקאסט ביטלמניקס. לי קוראים אורי קואז, וזה הפרק ה-101 בביטלמניקס. בפרק הזה אני אמשיך את מיני הסדרה על בריין אפשטיין, סדרה שמגיעה לישורת האחרונה שלה בשתי הפרקים הקרובים. בחלק הקודם במיני הסדרה, החלק החמישי, ראינו איך בריין ניסה לצאת מאחורי הקלעים ולייצר לעצמו את הדמות או הפרסונה שעומדת בפני עצמה כאיש מצליח שבמו ידיו הקים תאגיד שאחראי קודם כל להצלחה הגדולה, לביטלס, ובנוסף לפס ייצור של אומנים שעושים שימוש בנוסחה המוצלחת שלו ושל הביטלס. הוא משחרר ביוגרפיה, מתראיין לכלי תקשורת ואפילו מנחה תוכנית טלוויזיה. בפועל, בריין מתחיל את תהליך הנפילה שלו מראש ההר. תחושת הבדידות משתלטת עליו והוא מחפש להקיף את עצמו באנשים קרובים עושי דברו. ג'פרי אליס, חבר הילדות מליברפול, פיטר בראון, העוזר הנאמן שניהל בהצלחה את מחלקת התקליטים באחת מחנויות נמז המשפחתית, דרק טיילור שעזר עם הביוגרפיה והפך לקצין העיתונות של הביטלס לתקופה קצרה, ונט וייז, הידיד החדש מאמריקה שהקשר איתו הלך והתהדק. חיי הסלבריטאות של בריין מקבלים גם מימד חיצוני כשהוא עובר לבית המפואר ברחוב צ'אפל. בנוסף הוא סוחר את תיאטרון הסביל כדי להגשים את חלום התיאטרון שלו. אם לא כשחקן אז לפחות כבעל תיאטרון. מבחוץ זה נראה שבריין חי את החלום, אבל בסיומה של 1965 הדיכאון משתלט עליו. דיכאון שנובע בין היתר מחוסר הקבלה שלו את הנטייה המינית שלו ומההבנה שהביטלס שואטים קדימה והולכים ומתנתקים מהתלות בו. בפרק החדש נראה מה קורה לבריין בשנה המהפכנית של הביטלס, 1966. שנה שבה שירותיו עבור הלהקה הופכים לנדרשים פחות ופחות, וחברי הביטלס כבר לא נערים צעירים, וכבר לא רואים בו אוטוריטה או את דמות המנהל הגדול, מתחילים לראות בו מישהו שאולי קצת מעכב את התפתחותם. זה היה נראה שבתחילתה של שנת 1966, הכל עומד להיות אחרת ממה שבריין הכיר. מאז חודש דצמבר 1965, חברי הביטלס לא הופיעו, והיו עסוקים כל אחד בהתפתחות האישית שלו. וזה היה רק סמלי שמועדון הקאברן, בו בריין ראה את חברי הלהקה לראשונה, נסגר ב-28 בפברואר 1966, לאחר שהמנהל שלו, ריי מקפול, הכריז על פשיטת רגל לאור חובות שהצטברו על סך 10,000 פאונד. המועדון אמנם נפתח מחדש בחודש יולי תחת שני משקיעים חדשים, אבל זו הייתה סופה של תקופה. ב-21 בינואר ניסה ג'ורג' הריסון לפאטי בויד, שהוא פגש כמעט שנתיים קודם לכן על סט הצילומים של הסרט A Hard Day's Night ב-1964. זה היה האירוע האחרון עליו שלט במרכאות בריין בגזרת חייהם האישיים של הביטלס. כמו במקרה של ג'ון, בריין עדיין חשב שניסויים הם לא מתכון טוב עבור הכוכבים שלו ועבור תופעות ההערצה אליהם. גם בתחילתה של 1965, כשרינגו ביסר שהוא עומד להתחתן עם מורין, בריין לא היה שבע רצון מכך. אבל כשהוא הבין שמורין נמצאת בשלבי הריון ראשונים, לא הייתה לו ברירה והוא אישר במרכאות את הניסויים ושימש כבסטמן. אמנם הריון לא היה כלול במקרה של ג'ורג', אבל בריין הבין שהוא לא יוכל להתערב יותר בחייהם האישיים של חברי הלהקה. בריין אמנם עסק בתוכנית העבודה ובתכנון ההופעות עבור הביטלס לשנה הזו, אבל התיאבון שלו לעולם התיאטרון הלך וגבר. הוא רצה להוכיח שהוא כוכב עולה גם בנישת הפקות התיאטרון. כצעד ראשון הוא מינה את ויויאן מוינהן כאחראית על הפקות התיאטרון בנמז. ב-1962 ויויאן ניהלה את מחלקת הבידור הקל, ה-Light Entertainment, בחברת טלוויזיה בלונדון. בריין אז ניסה במסע השכנועים שלו להציג את הביטלס בטלוויזיה. הוא ישב במשרדה של ויויאן וניסה למכור לה את הביטלס הצעירים. כתוצאה מכך, הביטלס הופיעו ב-4 בדצמבר 1962 בתוכנית הטלוויזיה Tuesday Rendezvous, או מפגשי יום שלישי. שם הם ביצעו בפלייבק מלא את שני צידי סינגל הבכורה שלהם. מאוחר יותר, בריין הצליח להשיג דרך ויויאן את הספיישל Around the Beatles, שהיה ספיישל טלוויזיוני שהכיל בו מחזה שהביטלס העלו, ובחלקו השני הופיעו וביצעו שירים. עכשיו היוצרות התהפכו, ובריין היה זה שהציע לויויאן עבודה בנמז, והיא כאמור הפכה לאחראית על כל מה שקשור בהפקות התיאטרון. עכשיו בתחילתה של 1966, בריין החליט להפיק מחזה מוזיקלי בשם A Smashing Day, מחזה שנכתב על ידי אלן פלאטר. בריין רצה להעלות אותו בתיאטרון ה-New Arts, שהיה ממוקם ליד לסטר סקוואר בלונדון. התאריך שנקבע לפרימיירה היה 16 בפברואר 1966. כסגירת מעגל, בריין מינה כבמאי את ג'ון פרנלד, שניהל את הרדה, בית הספר למשחק, בו בריין למד בעשור הקודם. בריין היה כל כך נלהב מהפקת המחזה, שהוא ישב וצפה בכל החזרות. הוא הורה למזכירה שלו, לג'ואן פטרסון, להביא את כל הניירת שהוא היה צריך לעבור עליה לשם, לתיאטרון. הוא לא רצה להחמיץ אפילו חזרה אחת. עבור המחזה גויסו שמות כמו האוול בנט, רוברט פאוול ובן קינגסלי, שחקנים צעירים שיהפכו מאוחר יותר לשחקנים מהמעלה הראשונה. כשהבמאי ג'ון פרנלד חלה יומיים לפני עליית הפרימיירה, בריין לקח על עצמו את תפקיד הבמאי ופיקח על החזרות. באחד הימים בריין לא הגיע. שיחת טלפון בהולה הגיעה אל ג'ואן פטרסון, שניהלה את ענייניו של בריין בבית ברחוב צ'אפל. ג'ואנה המופתעת ניגשה לבריין. בריין, אתה אמור להיות בתיאטרון. בריין הסביר שהוא חולה ולא יכול להגיע לשם. יש לי שפעת, עזבי אותי לנפשי, הוא ענה לה. ויויאן, אחראית הפקות התיאטרון בנמז, הגיעה לבית ברחוב צ'אפל וצלצלה במכשיר האינטרקום שהיה מקושר לחדרו. מה אתה עושה כאן, בריין? היא שאלה אותו. אתה לא יכול לעשות את זה, אנחנו צריכים אותך באופן נואש. בריין שמע וקיבע את האינטרקום. ג'ואן שמה לב שהוא מיד הדליק אותו שוב על מנת שיוכל להאזין למה שמתרחש. ויויאן הנבונה החלה לומר משפטים כמו, מה נעשה עכשיו ללא בריין? זה עבד ובריין הופיע. ויויאן סיפרה שהוא נראה מותש. הפחד השתלט עליו, ויחד עם צריכת כדורים, זה נראה היה שבריין חווה התקף חרדה. הפקה של מחזה שכזה נראתה לו עכשיו הרבה יותר מדי. אבל ברגע שהוא הבין עד כמה הוא נדרש, הוא השתנה והתייצב. עבור ערב הפרימיירה, בריין מילא את הקהל בקולגות ואומנים מעולם הפופ. הוא שכנע את ג'ון ורינגו להגיע, והם העידו שהוא נראה שמח ומאושר מאוד, משהו שלא קרה בתקופה האחרונה. האוול בנט, אחד השחקנים בקאסט של המחזה, סיפר שלמחרת, כשבריין קרא את הביקורות הפושרות, הוא כעס. הוא הגיע לחדר ההלבשה, ושם הוא האשים אותי. ערב קודם לכן, הוא העניק לי את העולם כולו, ועכשיו הוא היה במצוקה. הוא החל לומר שהוא לא צריך את התיאטרון ואת כל כאב הראש הזה. למחרת, בריין השתנה, ופיצה את בנט. הוא לקח אותו איתו לספר שלו, ולאחר שבנט החמיא לו על התספורת, בריין הסמיק. הוא היה כולו אדום. מעולם לא ראיתי כזה דבר אצל גבר. הבנתי שזה מסוכן לומר דבר כזה לבריין. הייתי תמים. בחודש בו המשיך להיות מוצג המחזה המוזיקלי Smashing Day, בריין לא חזר יותר לתיאטרון. עבורו זה נחשב לכישלון, ובריין לא ידע להתמודד עם כישלונות. הפעם הבאה שבה בריין יפגוש את בנט הייתה רק כמה חודשים לאחר מכן, כשתגיע ההצעה לג'ון ופול לכתוב את פס הקול עבור הסרט The Family Way. שם בנט יככב בתפקיד הראשי לצידה של היילי מילס. בנט סיפר שבריין הציג את עצמו כמי שיחליט ויכריע האם הם יכתבו את פס הקול או לא. כאילו להראות שהוא עדיין אחראי על הלהקה ושהם שרים למרותו. בתחילתה של 1966, בריין עמד בראש האימפריה שבנה, אבל הביטלס כבר לא נזקקו לו כמו פעם. הוא עדיין היה צריך לנהל ולתחזק את החברה שהלכה וצמחה והיה עמוס בעבודה, אבל השינוי שעבר על הביטלס, שעמדו בפני הקלטת האלבום המהפכני שלהם, ריבולבר, ששינה לחלוטין את היחס שלהם אל המוזיקה, היה במרכז הדברים שהטרידו אותו. ג'ואן סיפרה שההתמודדות הזו כללה בנטילה של כדורי הרזיה, כדורים שגרמו לתופעות ממריצות. וכדי לדכא את ההשפעות הממריצות, הוא נטל כדורים אחרים שגרמו לו להתרגעות. בריין הפך לתלוי בכדורים הללו. כך סיפרה ג'ואן. ניסיתי להשתמש בכדורים הללו ונוכחתי להבין שחצי כדור גרם לי להיות ערה במשך יומיים. בריין נטל כדור שלם לעתים קרובות. בריין תרץ זאת בכך שהוא רצה לשמור על משקלו, וג'ואן כינתה אותו אדם שחי על אדרנלין שאול. השימוש בכדורים הללו גרמו לשינויי מצב רוח תכופים. הוא היה עובר להיות מדמות נחמדה מאוד לאדם קר ויהיר, סיפרה ג'ואן. בנוסף, השימוש בכדורים ובסמים הפכו את בריין לפרנואיד. הוא חי בפחד מתמיד שמה המשטרה תפשוט על ביתו, כפי שקרה עם לא מעט כוכבי פופ, והוא הורה על כך שהבית יהיה נקי באופן יסודי, כולל כל המגירות שבו. עם הזמן, ג'ואן למדה מתי השינוי עומד לקרות. אם היא הגיעה לבית בבוקר ובריין ביקש לבטל את כל הפגישות, היא ידעה שהדיכאון עורב מעבר לפינה. גם המנהלים בנמז החלו להרגיש שמשהו קורה. אליסטור טיילור סיפר שכל הזמן ניסיתי להשיג אותו בטלפון, אבל בחצי מהזמן לא הצלחתי. או שהוא היה במיטה, או שג'ואן חסמה שיחות עבורו. נט וייז, הידיד הטוב של בריין מניו יורק, ידע לספר שבריין ראה בחוסר היציבות הזוגית שלו ובהומוסקסואליות סיבה גדולה לדיכאון בו הוא היה שרוי. הוא היה עשיר, מפורסם, המנהל הדגול של הביטלס, אבל אדם מאוד מאוד בודד, למרות האנשים הנאמנים שהקיפו אותו. בקיץ 1965, בריין החתים הרכב חדש בשם פדי, קלאוס אנד גיבסון. כמו בימים המוקדמים, זה היה ג'ון שהתלהב מאוד מההרכב החדש, שכלל בו את קלאוס פורמן, הידיד הוותיק מהמבורג, שניגן בין היתר על גיטרת הבאס. בריין החתים אותם במהירות, ללא מחשבה האם הוא יכול להעניק להם את מה שהם זקוקים לו על מנת להצליח. הוא השיג להם חוזה הקלטות בחברת פאי, והיה גאה מאוד בהישג הזה. פדי צ'יימברס, הגיטריסט של ההרכב, היה בחור צעיר, בן 23, יליד ליברפול, בעל חזות קשוחה ומסוכסת. סוג הגברים, אליהם בריין נמשך, מה שמזכיר מאוד את המשיכה שלו לג'ון. כך סיפר פדי. אני לא חושב שבריין העניק להרכב שום דבר שקשור בניהול. לא היה לו מושג לגבינו. זה היה ברור שהוא הפך יותר ויותר קשור אליי, וניסיתי כמיטב יכולתי להתמודד עם כך. למרות היותו של פדי נשוי, בריין ניסה לייצר איתו מערכת יחסים כלשהי. למעשה, באחת הפעמים סיימתי במיטה שלו, אבל אחרי 5 דקות אמרתי לו שאני לא מסוגל להתמודד עם זה, ועזבתי. בשלב מסוים, בריין אפילו הציע לפדי ולאשתו ג'וי לעבור ולגור איתו בבית ברחוב צ'אפל, בקומת המרתף. פדי סירב והעדיף להמשיך להתגורר בליברפול. בכל זאת, פדי ובריין נשארו חברים טובים, ובריין ראה בו חלק ממעגל החברים הקרוב שלו. פדי שם לב לכך שבריין שותה בכבדות, משתמש בסמים, מהמר ומאבד את השליטה על חייו. בהמשך יהיה זה בריין שיציג בפני פדי את הסם החדש, ה-LSD. חוסר הניהול של בריין את ההרכב הזה הוביל לכך שביוני 1966 הם התפרקו ופדי עזב לליברפול וניסה להצטרף להרכבים אחרים עד ששינה את מהלך הקריירה שלו והחל לנהל מועדונים ולהקות בעיר. להקה שכן עניינה את בריין והטרידה את מנוחתו הייתה כמובן הביטלס. הדבר המטריד ביותר היה סיום חוזה הניהול בינו לבין הלהקה. חוזה הניהול שחתם בריין באוקטובר 1962 עם הביטלס והמתופף החדש דאז רינגו סטאר היה תקף ל5 שנים. ובספטמבר 1967 הוא אמור היה לפוג. אני אמנם אדבר על המחשבות שלי לגבי התאריך הזה, ספטמבר 1967 בפרק הבא, האחרון בסדרה, אבל בקצרה, לטעמי, לתאריך הזה יש משקל רב ללחץ שבריין היה נתון בו. ובמידה מסוימת, וכמובן זו הפרשנות שלי לגמרי, תאריך שהשפיע על מה שקרה בסופו של דבר, רגע לפני התפוגה של חוזה הניהול החשוב הזה מבחינתו של בריין. לאורך השנים, לבריין היו לא מעט שיחות עם קולגה בשם דני בטאש. דני שהיה במקור ממנצ'סטר, היה מנהל הרכבים, שאפשר לומר שהיה הכי קרוב להצלחה של בריין, והזכיר את דרך ההתנהלות שלו. זה לא שלא היו מנהלים אחרים מצליחים בסביבה, כמו למשל אנדרו לוג אולדהם שניהל את הסטונס, קיט למברט שניהל את דהו ועוד לא מעט שמות. אבל דני, כמו בריין, לא היה לונדוני, והתלהב מאוד מהסצנה המנצ'סטרית המקומית שצמחה. והוא הקים חברה שנקראת קנדי סטריט אנטרפרייזס. וההתנהלות של החברה הזו הזכירה את ההתנהלות של נמז, תאגיד לניהול אומנים. כמו בריין, דני הבין את החשיבות הגדולה של קידום הקריירה של האומנים שלו באמריקה. בין האומנים שהוא ניהל היו ויין פונטנה והמיינדבנדרס, פרדי אנד דרימרס והרמן הרמיץ, כולם ממנצ'סטר. בין היתר, בשנת 1963, דני עזר לבריין לקדם את סיבוב ההופעות הארצי הגדול הראשון של הביטלס, שבו רוי אוברסון היה מופע חימום עבורם. התחרות הבריאה והידידות בין דני לבריין הייתה מלווה במפגשים מזדמנים ברוח טובה, ובשלב מסוים החלו גם שיחות על מיזוג בין שתי החברות, מיזוג שלא יצא אל הפועל. עכשיו ב-1966 בריין הזמין את דני לארוחת צהריים והעלה נושא שהטריד מאוד את מנוחתו. אדם בשם אלן קליין. בריין סיפר לדני שמקורות בניו יורק, שזה ככל הנראה החבר הטוב נט וייז, מסרו לו שאלן קליין, הבחור שהיה לו תיאבון בלתי נלאה לניהול הרכבים בריטים, שם לו למטרה להשיג את הביטלס. השיטה הידועה של קליין הייתה לשכנע את האומנים שהם יכולים לקבל הרבה יותר מחברות התקליטים, ולהצטייר כמי שיכול להביא להם רווחים עצומים. דני היה הבחור לדבר איתו על הנושא הזה מהסיבה הפשוטה. הוא עצמו נלחם בקליין שרצה מאוד לנעוץ ציפורניים בהרכב הרמן הרמיץ. בשיחות הללו דני תיאר את בריין כחרד מאוד מהדמות של קליין, שלטעמו היווה איום אדיר עבורו. לחרדות הללו של בריין הייתה סיבה טובה. בפרקים הקודמים סיפרתי על ההתאמרויות של ג'ון בבריין, שניצל את המשיכה של בריין אליו, ובכל הזדמנות ידע להקנית אותו, לרוב על נטייתו המינית. לזה בריין היה רגיל, והוא ידע שג'ון יורד על כולם, ועדיין היחסים ביניהם היו מיוחדים. בריין נמשך לדמות הגסה הזו של ג'ון, וג'ון, ככל הנראה, חיפש מנהל או דמות אב או גורו שיוביל אותו. והרי בדמות אב מורדים מדי פעם. בתקופה הזו, בריין החל לסבול במרכאות מפול. פול הפך לשתלטן יותר ויותר, ונהג לחקור את בריין לגבי עסקיהם של הביטלס. מבחינתו של בריין, פול הערים עליו קשיים כששאל אותו אין סוף שאלות. לגבי הופעות, לגבי חוזים, לגבי תאריכי יציאת התקליטים והסינגלים, ובריין הרגיש מעט מותקף ואפילו מפוחד. במידה מסוימת, פול היה תלמיד מצטיין ולמד היטב את גינוני העסקים, הטריקים והתחכום של בריין. פול, ובמידה מסוימת גם ג'ורג', התחילו לחשוד שאולי בריין לא משיג עבורם את מירב הרווחים שהם יכולים לקבל. והאמת שהם גם צדקו. הביטלס היו תחת חוזה עם חברת EMI שנחתם במאי 1962. החוזה הזה העניק להם פני אחד עבור כל תקליט שמכרו. זה נכון שלאחר שנה חברת EMI הכפילה את שיעור התמלוגים, ועדיין. זה היה חוזה מגוחך לאור ההצלחה הכבירה שלהם. תוקפו של חוזה ההקלטות הזה עם חברת EMI עמד לפוג בשלושה ביוני 1966. כל מנהל בר דעת שהיה מקבל הצלחה כזו מסיבית עבור הלהקה שלו, היה עוצר כבר הרבה קודם לכן, פותח את החוזה, דופק על השולחן של חברת התקליטים ומשדרג אותו לאין ארוך. הקלפים כולם היו בידיים של בריין, שיכל לקחת את הביטלס בעצם לכל חברה שרצה ולקבל כל סכום שירצה. בריין חשש לעשות את זה, וחברי הביטלס, ובראשם פול, הריחו את הפחד שלו. אפשר לומר שבמידה מסוימת, ההצלחות של אלן קליין עמדו לרועץ בין בריין לביטלס. בשנה שעברה, קליין הצליח לסחוט מעל מיליון דולר מחברת דקה, עבור הרולינג סטונס, וחברי הסטונס היו בקשר טוב עם חברי הביטלס. בריין באמת באמת חשש למעמדו. עכשיו ב-1966, כשכל הנסיבות התרכזו יחד, ובראשם הדדליין, יוני 1966, שבו פג תוקפו של חוזה הקלטות עם EMI, החלו שיחות מסע ומתן עם EMI, שזה אבסורד לכל דבר ועניין. בריין הרי לא היה אמור לנהל בכלל מסע ומתן, אלא להגיד מה הוא רוצה ולקבל אותו. פיטר בראון הסביר את העניין ככה. עכשיו זה אולי נועל סטנדרטי בעסקי המוזיקה, שיש לך חוזה הקלטות, וברגע שיש לך להיט גדול, אתה פותח את החוזה ומנהל מסע ומתן. אנחנו עשינו דברים בפעם הראשונה. בריין פשוט חיכה עד סופו של חוזה ההקלטות על מנת לשפר את התנאים, ועשה זאת גם ברטרוספקטיבה עבור מחירות עבר. באופן מאוד מאוד מוזר, המסע ומתן הזה הלך והתארך. לפגישה הראשונה עם לן ווד וחבר המנהלים שלו, בריין הגיע רק עם ג'פרי אליס, שכיהן כמנכ"ל נמז. לפגישה הבאה, בריין הגיע כבר מוכן הרבה יותר, והביא איתו את רואי החשבון ועורך הדין שלו. ועדיין, EMI הקשיחה עמדות. המצב האבסורדי מאוד שנוצר היה שביוני 1966 פג תוקפו של חוזה ההקלטות בין EMI לביטלס, ולמעשה הביטלס עבדו ללא חוזה בתקופה שעד ינואר 1967. טכנית כמובן התנאים של החוזה הישן פשוט המשיכו, אבל לא נחתם חוזה חדש. בתקופת הביניים המוזרה הזו, הביטלס ובריין פשוט הגישו לחברת EMI על מגש את האלבום המהפכני שלהם, ריבולבר, שבכל רגע נתון, כל חברה הייתה חוטפת אותם ואותו ומשלמת הון תועפות עבורם. המחשבה לא לעצור את שטף הוצאות התקליטים, שכלל גם סינגלים ואת אלבום האוסף Yesterday and Today, כנראה נבעה מכך שבריין היה סמוך ובטוח שהעניינים הסתדרו, ושרצף ההוצאות הזה מאוד חשוב לקיומה של הלהקה. ובכל זאת, ההתנהלות ההססנית של בריין מול חברת EMI שינתה משהו אצל חברי הלהקה. בריין כבר לא נראה כמו המנהל הכל יכול שעושה הכל עבורם, אלא נתפס כמו דמות חששנית, הססנית, שבורח מקונפליקטים. תכונות שפול לא יכל לסבול אצל מנהל. בישיבות המסע ומתן, גם לן ווד, יושב הראש של EMI, הבין שמשהו עובר על בריין. בריין התעקש להתייחס לאחוזי הרווח שהוא רצה לקבל, ביחס למחיר הסיטונאי, מחיר ההולסייל, שהיה מחיר זול יותר ששולם ל-EMI, והיה נמוך בכ-20%. לן ווד התפלא שבריין לא מדבר על המחיר הכמעונאי, הריטייל, המחיר הגבוה יותר. ווד הציע שהם ידברו אך ורק על האחוזים מהמחיר הכמעונאי, אבל בריין התעקש שבחוזה יעשה שימוש במונח הולסייל, שהיה המחיר הסיטונאי, ואי אפשר היה לשכנע אותו אחרת. תופעה שחזרה על עצמה כמה וכמה פעמים, והראתה שיש שני בריינים, אחד מדויק ומסודר, והשני מתרשל ומונע מפחדים. למרות הכל, המסע ומתן הזה הניב עבור בריין והביטלס חוזה מדהים. החוזה המשודרג מאוד לאותה התקופה נחתם ב-27 בינואר 1967. תוקף החוזה היה ל9 שנים ודרש מהביטלס בסך הכל 70 שירים חדשים שאותם הם יכלו לחלק על גבי אלבומים וסינגלים. המשמעות היא בעצם 5 או 6 אלבומים בסך הכל. כשהביטלס הלכו ועשו את האלבום הלבן הכפול, הם ממשו כמעט חצי ממה שדרש החוזה. יותר מזה, בחוזה היה כתוב שהביטלס מחויבים לעשות מוזיקה רק ב4 השנים הראשונות של החוזה. ב5 השנים שנותרו, הם לא היו מחויבים לעשות מוזיקה, אבל לא יוכלו להקליט בחברה אחרת. המתווה הרך הזה שבריין הכין לחברי הביטלס האהובים שלו, בעצם יצר עבורם את האפשרות לפרוש מהקלטות אם ירצו, כי מי יודע מה יקרה עוד 5 או 6 שנים. מבחינת התמלוגים, זה היה החוזה הטוב ביותר שניתן ברגע זה לאומן כלשהו. בריין והביטלס יקבלו 10% מהמחיר הכמעונאי הגבוה, שזה המון, בטח לעומת מה שהם קיבלו קודם לכן. כשאלן קליין יגיע, על בסיס התמלוגים הללו, הוא ינהל מסע ומתן מול חברת EMI כדי לשדרג אותם עוד. באופן סמלי, המוצר הראשון שראה אור תחת החוזה החדש שנחתם בינואר 1967, היה סינגל Strawberry Fields Forever, יחד עם פני ליין, שקשל להגיע למקום הראשון במצעדים. מעין קרמה שכזו. נחזור ל-1966. לא רק נפילות היו לבריין בשנה הזו. הקשר של בריין עם נט ווייז הוביל למיזם עסקי שאפתני. יחד הם ייסדו חברה חדשה בשם Nemperor Artists, חברה שהוקמה באמריקה ונועדה לנהל אומנים שם. הרעיון הזה הגיע לאחר שבספטמבר 1965 נט וייז צפה בהרכב פאבים בשם הרונדלז. ההרכב הזה נהג להופיע עם חיקויים של הביטלס ושל הביץ' בויז, ווייז התרשם מאוד. הוא הדהים אותם כשאמר להם שהוא יכול לחבר אותם עם בריין אפשטיין. נט שלח לבריין הקלטת דמו של הלהקה, ובריין התלהב, אבל הוא לא אהב את שם הלהקה. היה לו רעיון לשם אחר עבורם, The Circle. ג'ון לנון היה אחראי לשיבוש המילה, כשהוא הציע להשתמש באות Y במקום I במילה סרקל. וייז קיבל את האור הירוק מבריין, ולחברת Nemperor Artists היה את ההרכב הראשון שלה עם השם החדש, The Circle. נט מיהר והשיג להם חוזה הקלטות. בתחילתה של 1966, בריין היה סקפטי לגבי היכולת שלהם לייצר להיט. אבל תוך כמה חודשים הם הגיעו לראש מצעד המחירות עם הסינגל Red Rubber Ball. בריין התרשם עמוקות והוסיף אותם לרשימת האומנים שילבו את הביטלס במסע ההופעות שלהם באמריקה באותה השנה. עוד לפני הסיבוב שתוכנן באמריקה ב-1966, בריין תכנן סיבוב הופעות קצר בגרמניה, יפן והפיליפינים. הסיבוב הקצר בגרמניה היה נוסטלגי עבור הביטלס, והתנהל יחסית על מי מנוחות. משם הם הגיעו ליפן, שמחלוקת נתגלעה שם לגבי ההופעה שלהם באולם הבודקן. לא כולם רצו שהביטלס יחללו במרכאות את האולם שתוכנן בכלל עבור קרבות הג'ודו. ההמולה וההבטחה המוגברת סביב הביטלס הבהירו לבריין שגם הביטלס לא חסינים מביקורת, ושנושא ההבטחה ממנו הוא חשש כל כך הרבה הפך למהותי. האירועים בפיליפינים היו נקודת שבר. בריין ראה עד כמה הלהקה הייתה נתונה לחסדיהם ולגחמות של המארחים שלהם, במיוחד בנושא ההבטחה. ויקטור לואיס, שהיה אחראי מטעם נמז לתאום ההופעות הללו, ככל הנראה לא הבין את החשיבות של הזמנת הביטלס לארמון הנשיאות, על מנת לפגוש את הנשיא פרדיננד מרקוס ואשתו אימלדה. גם בריין התייחס לזה בביטול, ולא רצה לשתף את חברי הלהקה בכך. ההתנהלות הזו יצרה תקרית דיפלומטית שבריין לא הבין את משמעותה בזמן אמת. בעקבות כך, הביטלס קיבלו יחס של אויבי המדינה. ההבטחה הוסרה מהם, ועד להזיבתם את המדינה, היה איום אמיתי על חייהם של כולם, הלהקה והמלווים שלה. על האירוע המכונן הזה בהיסטוריה של הלהקה סיפרתי בעריכות בפרק שהוקדש לו בסדרה מריבולבר לפפר. אבל צריך לחזור ולהדגיש, זה היה האירוע החמור ביותר בחיי הלהקה, שיחד עם האירועים הבאים באמריקה השפיע עמוקות על התנהלותה. טוני ברו, שהיה חלק מצוות הביטלס שהיה איתם בפיליפינים, יעץ לבריין לשאת דברים מול ערוץ הטלוויזיה בפיליפינים ולהתנצל על התקרית. הם כתבו יחד נאום קצר שהוקלט עבור ערוץ הטלוויזיה, אבל תקלה מסתורית מנעה מהצופים לשמוע את דבריו של בריין. השלטון רצה שהעם יכעס על הביטלס. למחרת בדרך למטוס, הביטלס ופמלייתם הוקו וברחו מהמדינה באור שיניהם, כשכולם נשבעים שכף רגלם לא תדרוך שם יותר. הביקור הזה השפיע על בריין מאוד. הוא ביטל מיד ביקור שתוכנן לסילה בלק בפיליפינים, ונראה שהתקרית הזו השפיעה על בריין לא רק נפשית, אלא גם גופנית. בטיסה מהפיליפינים לדלהי שבהודו, בריין נראה חולה מאוד. פריחה כיסתה את גופו, והוא העלה חום. שם במטוס, הוא שמע לראשונה על התוכניות של הביטלס להפסיק ולהופיע. תוכניות שקיבלו חיזוק עצום לאחר סגת הפיליפינים. כשכולם הגיעו לחדר המלון בדלהי, בריין קרס על המיטה. כשהם חזרו ללונדון ב-8 ביולי 1966, בריין פנה לפיטר בראון ושאל אותו בחרדה לא מוסתרת. מה אני עומד לעשות אם הם יפסיקו להופיע? מה יישאר לי? פיטר בראון ניסה להרגיע אותו ואמר, בריין, אל תהיה מגוחך, יש עוד המון עבורך לעשות. הרופא קבע שבריין חולה במחלת הנשיקה ואסר עליו לטוס במשך כשבועיים. ההמלצה של הרופא עבור בריין הייתה לנסוע לנוח בכפר נופש בשם פורט מריון שבווילס. הבעיה הייתה שבריין קבע להגיע לניו יורק על מנת לעשות את כל הסידורים הנדרשים עבור סיבוב ההופעות הגדול של הביטלס שם. בריין התקשר לנט וייז כדי לעדכן אותו במתרחש ונסע לווילס. בשיחה עם קוויני, אמו, בריין הביע שעמום אדיר, אבל הוא הסביר שהמנוחה הזו חיונית עבורו לפני מסע ההופעות באמריקה. תוך כמה ימים השעמום התחלף בתחושת חרדה חדשה. נט וייז התקשר לחדרו של בריין בכפר הנופש. בריין, אתה יודע שלעולם לא אבקש ממך להגיע עכשיו לאמריקה, אבל קורה כאן משהו רציני. נט סיפר לבריין על שיחת הטלפון שהוא קיבל משדרן רדיו באלבמה, שחשב שנט וייז מייצג את הביטלס באמריקה. זה המשרד של הביטלס? אנחנו עומדים לשרוף תקליטים של הביטלס. אחר כך החלו להגיע עוד שיחות, גם עם ממפיס. הסיבה הייתה נעוצה בציטוטים מתוך כתבה שערכה מורין קליב עם ג'ון לנון בתחילת השנה, והתפרסמה בלונדון איבנינג סטנדרט. עכשיו, הכתבה הזאת צוטטה במגזין נוער בשם דייטבוק, ועוררה רעש גדול. במיוחד השורה על כך שהנצרות עומדת להיעלם, ושהביטלס פופולריים יותר מישו. מבחינתו של בריין, אחרי יפן והפיליפינים, אמריקה הייתה אמורה להיות המקום השפוי, אליו הביטלס יחזרו להופיע. הקהל שם אהב את הביטלס, והאמריקאים הרעיפו עליהם מחמאות. עכשיו, המעוז האחרון נפל. למרות המחלה שלו, בריין החליט לטוס מיד לניו יורק. אליסטור טיילור עשה את כל הסידורים הנדרשים, ובריין עשה את דרכו לשדה התעופה. בניו יורק בריין פגש את נט, ובמכונית הוא החל לדבר על ביטולו של סיבוב ההופעות באמריקה. אחרי סגת הפיליפינים, הוא לא יכל להרשות לעצמו שעוד מישהו יאיים על הביטלס. נט הופתע לשמוע על כך, ודחק בבריין לחשוב שוב. השניים יצאו לארוחה במנהטן, וכשחזרו למלון שרטון, בריין היה חרד מאוד לגבי מסיבת העיתונאים שתוכננה ליום הבא. המסקנה שהלכה והתגבשה, שלא תהיה דרך לשמור על סיבוב ההופעות הזה בטוח, ללא התנצלותו של ג'ון על הדברים שאמר. הוא התקשר לביתו של ג'ון, וניסה לשכנע אותו להקליט התנצלות. ג'ון ענה לו בדרכו הציורית מאוד. תאמר להם לדחוף את זה. אין לי על מה להתנצל. מצידי תבטל את סיבוב ההופעות. אני מעדיף את זה מאשר לעמוד ולשקר. בלית ברירה, ב-6 באוגוסט 1966, בריין נעמד בפני העיתונאים וניסה לרקח את המכה.
Lennon is deeply interested in religion and was at the time having serious talks with Maureen Cleave, who is both a friend of the Beatles and a representative for the London Evening Standard. The talks were concerning religion. What he said and meant was that he was astonished that in the last 50 years, the church in England, and therefore Christ, had suffered a decline in interest. He did not mean to boast about the Beatles' fame. He meant to point out that the Beatles' effect appeared to be to him a more immediate one upon certainly the younger generation. The article, which was in depth, was highly complimentary to Lennon as a person and was understood by him and myself to be exclusive to the Evening Standard. It was not anticipated that it would be displayed out of context and in such a manner as it was in an American teenage magazine. And in these circumstances, John is deeply concerned and regrets that people with certain religious beliefs should have been offended in any way whatsoever.
מסיבת העיתונאים הזו באמת הייתה רק על מנת לרקח את המכה, אבל בריין ידע שהתקשורת האמריקאית לא תניח לעניין עד שג'ון עצמו ידבר. בריין התקשר שוב לג'ון והסביר לו שלא תהיה ברירה. כשהביטלס הגיעו לשיקגו, שהייתה התחנה הראשונה במסע הופעות, ג'ון יאלץ להסביר את עצמו במסיבת עיתונאים שתארך שם. ג'ון, שכבר ראה את ההדים שעלו בעקבות הפרשה הזו, נבהל קצת בעצמו והסכים. ב-11 באוגוסט הביטלס כבר הגיעו לשיקגו. בריין לקח את ג'ון הצידה והסביר לו את חומרת המצב, ושהוא יהיה חייב לדבר ולהסביר את עצמו, כי ביטול מסע ההופעות הזה לא היה ישים. ג'ון, שהבין עד כמה עמוק היה הבור שאליו הוא הכניס את הביטלס, נשבר והחל לבכות. המחזה הזה שבר לבריין את הלב. בריין הבין שג'ון היה על המוקד וחשש לחייו. במסיבת העיתונאים של הביטלס מול התקשורת, ג'ון אסף את עצמו והציג גישה פייסנית.
We meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact. And it sort of, it is true, especially more for England than here. Saying that we're better or greater, or comparing us with Jesus Christ as a person, or God as a thing, or whatever it is. You know, I just said what I said, and it was wrong, or was taken wrong, and now it's all this.
באופן מפתיע, המאומה סביב הביטלס הלכה ושכחה, לאורך הסיבוב הגדול הזה באמריקה. מדי פעם עלו עוד ועוד שאלות במסיבות העיתונאים, והייתה את ההופעה בממפיס שהטרידה את כולם, כי משם נפתחה הרעה, אבל ההופעה הזו עברה יחסית בשלום, והסיבוב הזה עמד להסתיים בסן פרנסיסקו, באצטדיון קנדלסטיק פארק, ב-29 באוגוסט. בבוקרו של אותו היום, רוח רפאים חזרה לחייו של בריין, ג'ון גלספי, או בכינוי שלו, דיז. בפרק הקודם סיפרתי על כך שבסופה של 1964, בריין התאהב נואשות בדיז. שחקן, דוגמן, וכנראה גם נוכל. בריין הנלהב החתים את דיז כעובד בנמז אנטרפרייזז, ובאפריל 1965 הוא הבין את גודל הטעות. דיז החל לסחוט את בריין ולאיים עליו. בריין פנה אז לנט וייז כעורך דינו, והם הגיעו עם דיז לפשרה שכללה $3,000 תמורת כך שדיז ייעלם מחייו של בריין. עכשיו, ב-29 באוגוסט 1966, דיז חזר. בריין, שהיה בלוס אנג'לס, גילה שדיז מבקר בקליפורניה. דיז יצר איתו קשר וביקש לראות אותו. באופן מפתיע מאוד, בריין מאוד שמח לשמוע ממנו. הם נפגשו בבית המלון, וכל זה רק העיד עד כמה בריין היה נואש למערכת יחסים כלשהי. כשנט וייז שמע על כך, הוא לא הבין. בריין הסביר לו, הוא השתנה, הוא באמת אוהב אותי. וייז ענה לבריין, הוא אוהב את הכסף שלך, תתרחק ממנו, הוא חוצפן. בערב הביטלס עלו להופיע על במת קנדלסטיק פארק, ובריין, שהבין בתוך תוכו שזו כנראה עומדת להיות ההופעה האחרונה של הביטלס, לפחות לתקופה הקרובה, לא הצליח להביא את עצמו אליה. יחד עם נט וייז, הם סעדו במלון בבברלי הילס, שם הם שהו. בשלב מסוים, נט חזר לחדרו במלון כדי לגלות שהתיק שלו לא נמצא שם. הוא נכנס לחדרו של בריין כדי לספר לו על כך, וגילה שגם התיק של בריין נעלם. בתיק של בריין היו $20,000 במזומן שהגיעו מההופעות השונות בסיבוב הזה. בנוסף, היו בתיק חוזים, מסמכים שונים וכדורים שהיו לא חוקיים. לא עבר זמן רב עד שדיז יצר קשר וביקש $10,000 עבור החזרת התיקים, ואיים שאם הוא לא יקבל את מה שהוא רוצה, הוא יפרסם את דבר הימצאות הכדורים בתיקו של בריין. בריין היה אבוד, אבל נט וייז לא היה מוכן לוותר. לאחר שבריין כבר חזר ללונדון, נט שכר בלש פרטי וארגן מפגש עם דיז בתחנת הרכבת. שם הוא נעצר, והרכוש הגנוב נתפס, ותיקו של בריין נשלח אליו ללונדון, כשרק מחצית הכסף הייתה בו. סיבוב ההופעות האחרון של הביטלס היה אקורד צורם מאוד עבור בריין. המסמר האחרון ניחת עליו כשבמהלך הטיסה חזרה ללוס אנג'לס חברי הביטלס דיברו על הפסקת ההופעות, וג'ורג' הריסון פלט, זהו, אני כבר לא ביטל יותר. משפט שעבור בריין היה מכה אנושה. ואכן, בתקופה הקרובה, בספטמבר, כשחברי הביטלס הלכו כל אחד לדרכו, בריין לא ידע לומר לעצמו האם זה סוף הדרך של הלהקה או רק הפסקה זמנית. התקשורת, אגב, הייתה בטוחה שזהו סוף הדרך עבור הלהקה. כלפי התקשורת, בריין כמובן הפגין חזית שונה לחלוטין. הביטלס לא פורשים, הם מתבשלים עם עצמם, הם עושים סרטים, הם כותבים מוזיקה, מקליטים, זה העתיד שלהם. עד כמה בריין לקח את הפירוק הזה במרכאות של הביטלס קשה? ב-26 בספטמבר בריין אפשטיין הגיע לבית החולים שנקרא הפריורי שבברמינגהם, בית חולים ששימש כבית הבראה או מעין בית חולים פסיכיאטרי. הסיבה הרשמית הייתה עייפות ותשישות, אבל הסיבה האמיתית הייתה ככל הנראה דרמטית הרבה יותר. על פי פיטר בראון לפחות, בריין שלא מצא את עצמו וחשש מאוד לגורלו, ניסה לשים קץ לחייו. בריין נמצא בביתו על ידי פיטר בראון אחרי שהוא בלה כמות לא מבוטלת של גלולות. הוא הובהה לבית החולים, שם הוא עבר שטיפת קיבה. משם הוא נלקח לפריורי, שהתמחה בבעיות נפשיות ובהתמכרויות. השמועה אמרה שבריין השאיר מכתב, שבו הוא כתב, זה יותר מדי עבורי, אני לא יכול לסבול את זה יותר. האם בריין באמת ניסה לשים קץ לחייו, או שזו הייתה קריאה לתשומת לב? קשה באמת לדעת. כבר בתחילת אוקטובר, בריין השתחרר מהפריורי, עכשיו לא היה צורך בשירותיו של בריין עבור ההופעות של הביטלס. למרות שבתוך תוכו בריין קיווה ותכנן, כן להוציא אותם לסיבוב הופעות בבריטניה לקראת סוף השנה, כדי לפחות להיפרד מהמעריצים המקומיים. אבל בריין היה ריאליסטי, ואפילו כשסיד ברנשטיין, הפרומוטר האמריקאי, התקשר כדי לנסות ולקבוע מופעים באצטדיון שי עבור 1967, בריין ענה לו בהכנעה, אני לא יכול לעשות תוכניות לשנה הבאה. עכשיו בריין היה פנוי לשאר האומנים שלו. בנקודה הזו היו 5 משרדים שונים בלונדון שקשורים בנמז, וטיפלו בכ-40 אומנים שהיו בדרך זו או אחרת קשורים לבריין. גם בגזרה הזו היו בעיות. טומי קוויקלי למשל עזב את נמז לסוכנות ניהול אחרת, ובריין ראה איך שאר האומנים מדשדשים ומייצרים רווחים קטנים מדי. הוא ראה איך הסינגלים האחרונים של בילי ג'יי קרמר והדקוטות ושל ג'רי והפייסמייקרס לא מצליחים לדגדג את המצעדים ונכשלים בזה אחר זה. בתקופה הזו בה הביטלס היו בהפסקה, נוצרה בעיה מעניינת עבור שון אומני שהיה אחראי על המגזין The Beatles Monthly Book. לא היו לו תמונות עדכניות לפרסם במגזין שלו. בעצם זה איים על קיום המגזין. אומני ידע ושמע שחלק מחברי הביטלס גידלו ספמים בתקופה הזו. ומה שאומני ביקש מאחראי התצלומים במגזין זה לקחת תמונות ישנות יותר ופשוט לצייר לחברי הביטלס ספמים. במידה מסוימת זה היה איתות לבריין ולביטלס שיתחילו לייצר תמונות עבורו. בריין ששמע על כך זעם מאוד וזימן את אומני לפגישה. אומני חשש והגיע עם עורך הדין שלו. בריין פוצץ את הפגישה כשהוא ראה את עורך הדין וזימן פגישה חדשה שבה נכח גם עורך הדין שלו, דייוויד ג'ייקובס. בפגישה הזו בריין הודיע לאומני שהוא והביטלס לא ממש מרוצים ממה שהוא עושה בתקופה האחרונה, ושהוא צריך להפסיק לפרסם את המגזין ממש בקרוב. הביטלס מרגישים שאתה לא מדווח את האמת עליהם, בריין אמר לאומני. שון אומני היה דהום והתפוצץ בכעס. אתה מתכוון לזה שכשהיינו בבלקפול, ג'ון פתח את החלון של חדר ההלבשה וצעק למעריצים, "Fuck off!" ותקנו עוד תקליטים. זה מה שהייתי צריך לדווח אולי? בעצם, אומני איים שיש לו המון סיפורים לא מחמיאים על הלהקה שהוא לא דיווח עליהם בכלל. אחרי שתיקה גדולה שהסתררה בחדר, בריין ועורך הדין שלו הבינו שזה לא עומד להיות קל להיפטר מאומני. והפשרה הייתה שאומני יעשה שינויים בעריכה ובתמורה יקבל תמונות ורעיונות חדשים עם הביטלס. בחודש אוקטובר הלכה לעולמה בגיל 34 אלמה קוגן, מי שהייתה זמרת מצליחה מאוד בשנות ה-50, ולפי שם משפחתה אפשר גם להבין שהיא השתייכה למשפחה יהודית. אלמה הייתה חברה טובה וקרובה מאוד של בריין מאז 1963. למעשה זה היה אחד הקשרים היציבים והממושכים של בריין, שבעצם נמשך לכישרון התיאטרלי שלה. הם נהגו לבלות ולשוחח לא מעט בטלפון, ולעיתים הם נראו אפילו כבני זוג, והיו שמועות לאורך השנים שאולי זה באמת יקרה, ושבריין ואלמה ינסעו בסופו של דבר, אפילו אם אלה יהיו נישואים של נוחות. אלמה התחברה והתחבבה מאוד גם על חברי הביטלס, ובמיוחד עם ג'ון, שאיתו יצרה קשר עמוק, והשמועות גרסו שהיה להם אפילו רומן קצר. בין ההקלטות האחרונות שהיא ביצעה בקריירה שלה, היו שירים של לנון ומקארטני. Yesterday, Help ו-8 Days a Week. אבל הקריירה של אלמה די דשדשה. ב-26 באוקטובר 1966, כאמור, אלמה הלכה לעולמה עקב מחלת הסרטן, ובריין היה שבור מכך. החדשות הגיעו גם מספרד, וקשה לדעת מי היה שבור ממותה של אלמה יותר, ג'ון או בריין. כי אפשר לומר שעבור ג'ון, אלמה הייתה מעין יוקו מוקדמת, דמות אומנותית שהבינה את מה שהיה לו לומר. משהו שהוא לא הצליח לעשות עם סינתיה. ממש 3 שבועות לאחר מותה של אלמה, ג'ון פגש את יוקו לראשונה. תיאטרון הסביל שבריין שכר היה אמנם צעצוע נחמד עבורו, אבל בפועל ההפקות שהוצקו בו הפסידו אחת אחרי השנייה. קריקטורה במגזין ה-NME תיארה את הסביל כבית בובות של בריין. כך סיפר ג'פרי אליס. בריין הבין שהוא צריך להוציא על הסביל יותר ממה שהוא ציפה. המקום הזה היה זקוק לשיפוץ נרחב, כולל החלפת המושבים, והוא היה מוטרד מכך שהוא לא יכול היה להרשות לעצמו לעשות את זה. בנובמבר בריין ניסה משהו אחר. הוא קבע הופעה להרכב The Four Tops, ההרכב הווקלי מדטרויט שהיה חתום במוטאון. ההופעה נקבעה בתיאטרון הסביל. זו הייתה הצלחה מסחררת כשכל הכרטיסים אזלו. התיאטרון היה עמוס במעריצים מושבעים של ה-Four Tops, כולל ג'ון לנון, שחזר לא מזמן מצילומי How I Won the War בספרד. גם מיק ג'אגר היה שם, ג'ורג'י פיים ואריק ברדון מהאנימלס. בפועל, השמועות אמרו שגם על האירוע המוצלח הזה, בריין הפסיד כסף. אבל בריין היה מרוצה. זה שירת היטב את החזון שלו לגבי הסביל. הסביל מספק בידור איכותי להמונים, ובריין החל ליצור תוכנית חדשה עבורו. הרכבי פופ משמעותיים שיגיעו בכל יום ראשון להופיע בסביל. ובאמת, בחודשים הבאים, אל תוך 1967, יופיעו בתיאטרון ג'ימי הנדריקס, דהו, קרים ועוד אומנים נחשבים. אבל בריין גילה שעם כל התענוג בכך, התיאטרון הזה מדמם כלכלית, ולעיתים קרובות הוא פשוט היה סגור לקהל. ב-13 בנובמבר התפרסמה ידיעה בסנדיי טלגרף שדיווחה ששני חברי ביטלס פנו לאלן קליין כדי לברר על חוזה ניהול עבור הלהקה. האם זה נכון? האם זו הייתה התוכנית של קליין על מנת לייצר אנדרלמוסיה במחנה הביטלס? אי אפשר לדעת, אבל אפשר לדמיין מה זה עשה לבריין שהרגיש שהחרב מונחת לו על הצוואר. אני מניח שהוא נשם לרווחה כשבסוף החודש הביטלס חזרו לעבוד יחד באולפן. הרפתקאות הסמים של בריין הלכו והמשיכו, מה שגרם בין היתר לוונדי הנסון, ששימשה כעוזרת האישית של בריין, לעזוב את תפקידה. בריין הצליח להפעיל עליה את קסמו האישי, והיא חזרה לא לפני שהיא ערכה איתו שיחה. תראה בריין, רק בגלל שהביטלס לא עומדים להופיע, זה לא אומר שהחיים שלך נגמרו. יש לך פוטנציאל אדיר ודמיון. רצית להיות שחקן, ועכשיו יש לך תיאטרון עם כל השמות הגדולים. תמשיך עם זה. אתה לא יכול להמשיך ולעסוק בסצנת הפופ. בריין החל להרהר ברעיון, אבל ונדי הבהירה. קודם כל, אתה חייב להפסיק להשתמש בסמים. בריין השתכנע, אבל זה עבד לתקופה קצרה בלבד, והוא המשיך לבלות, לחזור הביתה בשעות מאוחרות ולהמר. בסופו של דבר, ונדי נשברה כשבריין התקשר אליה בערב אחד בשעה 10 כדי לקבל כתובת של אולפן אליו הוא היה צריך להגיע קודם לכן ולא מצא אותו. בריין החל לצעוק, אתה עוזרת שלי, אתה מורה לדעת איפה זה. בריין, אני לא המטפלת שלך, אני לא יכולה לסבול את זה יותר. אני הולכת להוביל חיים אחרים עבורי. להתראות. למחרת ונדי התפטרה סופית מתפקידה והעבירה את כל הסמכויות שלה לג'ואן פטרסון, שהייתה המזכירה של בריין בבית ברחוב צ'אפל. למרות הכל, בריין ביקש מוונדי טובה אחרונה. לערוך את קניות המתנות עבור חג המולד לעובדי החברה. בריין לא הסכים שהפרידה תהיה צורמת, ולקראת סוף דצמבר הוא כתב לה מכתב. אני מצטער לראות שאת עוזבת. איך אוכל להודות לך מספיק? אני באמת רוצה שתדעי שאני מעריך את כל העזרה, הסבלנות וטוב הלב שלך. היו לי קשיים אישיים לאחרונה, והייתי עסוק בפיתוח עסקי חדש. אני מצפה לעתיד בהיר. אל תהפכי את זה לפרידה. אנא, יישארי בקשר, ואני מתכוון לזה. לקראת סופה של השנה הקשה הזו, מבחינתו של בריין, אירוע קשה אחר פקד אותו. קלייב, אחיו הצעיר, התקשר אליו מליברפול כדי לבשר לו שאביהם, הארי, הובהל לבית החולים. הארי סבל מהתקף לב מסיבי. בריין דהר לליברפול והגיע לבית החולים כדי לשהות לצד אביו. תודה שהאזנתם לחלק השישי במיני הסדרה על בריין אפשטיין. הפרק הבא יהיה הפרק הסוגר של מיני הסדרה על בריין. אני מקווה מאוד שאהבתם את הפרק הזה ואת הסדרה עד כה, ואני אשמח מאוד לקרוא מה חשבתם בכל פלטפורמה שתרצו. בדף הפרק בספוטיפיי, שם גם תוכלו להירשם כמנויים, לדרג את הפודקאסט ולענות על סקר בנושא. תוכלו לכתוב גם בפייסבוק, בקבוצה או בדף של ביטלמניקס, בבלוג או סתם בהודעה אישית אליי. אנחנו ניפגש ונשתמע בפרק הבא בביטלמניקס. תודה רבה. ביי ביי.